שעה היסטורית, חלון רוסי לאירופה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על חדשנותו של פיוטר הגדול.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
אנחנו עדיין ברוסיה.
כן, ונהיה עוד כמה זמן מסוים.
ניסיון להימלט מהקיץ החם, אם כי עכשיו כבר מתחיל להתקרר.
צודקת. ואנחנו עוסקים דווקא מאורעות שכולם מתרחשו בעונה היפה, לא בחורף.
אני שמחה שאתה חושב שהעונה היפה היא הקיץ. אני מסכימה איתך.
אני רוצה שנשוחח על הדמויות לפי דעתי המלהיבות ביותר בהיסטוריה. פיוטר הגדול, פטרוס.
שאני שמה לב שלכל אחד מהצארים הודבק שם כינוי שמאדיר אותו. בשבוע שעבר דיברנו על איוון היום, היום אנחנו עם פיוטר הגדול.
טוב, קטרינה אין לה, היא השנייה.
קטרינה שעוד לא הגענו אליה.
כן, ונגיע.
בשבוע הבא.
היא הקדישה למשל פסל, היא כמעט פסלו של פיוטר הגדול, וכתוב ארבע מילים לטיניות. פטרו, פרימו, קטרינה, סקונדה. כלומר, לפטרוס הראשון, קטרינה השנייה.
קטרינה השנייה, מכיוון שאשתו של פיוטר הגדול הייתה קטרינה הראשונה.
בדיוק, אשר לא הספיקה להשאיר את הרושם שלה על טוב. קודם כל, היא לא ידעה רוסית.
אה, בעיה.
כן. הייתה ליוונית, משהו בלטית. ובכן, פיוטר... היא דמות מהירה מאוד.
מהירה?
כן, מאור. לפני שזה נדיר, שמנהיג יכול להיות כל כך מקורי, כל כך נמרץ, וכל כך מלהיב, כפי שהיה פיוטר הגדול.
אולי לפני שנתרכז בדמותו, נבין רגע את התקופה שבה אנחנו נמצאים. הוא בעצם נולד במאה ה-17.
כן.
מת במאה ה-18. באיזה מצב רוסיה נמצאת עכשיו?
רוסיה הייתה מדינה מפגרת, והניסיונות של הצארים, הצארים זה הקיסרים, עד עכשיו לדלבן אותה לעתיד, לא כל כך הצליחו. איוון היום למשל לא הצליח לכבוש את חוף הים הבלטי.
אם כי הוא כן נרחיב את גבולה של רוסיה, כפי שדיברנו כן. בשבוע שעבר, סיביר ואזורים נוספים.
אבל בכיוון האחר,
כן.
לא לקראת אירופה. עכשיו פיוטר הגדול... לקח על עצמו באופן רציני להפוך את רוסיה למדינה אירופאית. קודם כל, חשוב לדעת שהרוסים התייחסו לזרים בחרזנות גדולה מאוד. ובמוסקבה, בבירה, היו לזרים שכונה מסוימת. הם לא רצו שהרוסים הטובים ידבקו. אבל פיוטר, כשבאותו צעיר, נהנה מאוד להימצא בשכונה הזרה, כפי שנקרא. הוא שמע שפות זרות, על מדעים זרים, על טכנולוגיה זרה, וזה הלהיב אותו.
הוא דווקא בחר להתרועע עם אותם זרים, לא רוסים, שכל האחרים נרתעו מהם והגלו אותם לגטו משל עצמם, הוא בכוונה בחר להתחבר אליהם.
כן, וזה כמובן שם אותו בסב של קונפליקט עם הרוסים הטובים שלו.
באיזה גיל בכלל הוא תופס את השלטון?
ב-15.
כשאביו נרצח, מת באופן טבעי?
מת באופן טבעי, והוא היה צער יחד עם האח שלו, שהיה מפגר. אבל למעשה, מי ששלטה, הייתה אחותם. השניים, כן.
אחותו של פיוטר הגדול?
כן. שרצה כמובן להיות הקיסרית בעצמה, ולא הייתה מעוניינת שפיוטר הקטן יתערב בעניינים אלה.
צודקת, למה? רק מכיוון שהוא בחור.
אבל.
אבל. אז העניינים פעלו אחרת.
פיוטר התלהב מאוד ממה שסיפרו הזרים. קודם כל, מי היו הזרים? יש לנו שני שמות. טימרמן, שהגרמני, ולימד אותו טכנולוגיה צבאית, והיה גם אדם אחד שבכל מיני ספרים ראיתי הוא מוגדר כאיש גנוע לפור, אבל הוא היה איש ג'נב, לא גנוע.
אוקיי.
הוא היה צרפתי, כלומר שוויצרי, צרפתי. והוא השפיע השפעה גדולה מאוד על פיוטר. והם נשארו ידידים כל עוד שחי השוויצרי הזה.
אבל איך פיוטר הגדול שהוא... הוא כבר צר, ואם לא, אז אם זה לפני...
צר
עם אחותו. בסדר, אבל הוא כבר במעמד הגבוה ביותר שאפשר להגיע אליו, הוא פשוט הולך ומתרועע בשכונה הזרה הזו עם פשוטי העם, לא הרוסים אמנם, אבל האחרים זה...
השלטונות הסתכלו בעיניים רעות מאוד, אבל הוא היה צר.
יכול היה לעשות מה שרצה.
כן. גם לא רק לצער, הוא היה מתלהב ממה שהוא שמע. ואחד הרוסים הביאו לו מכשירים גיאומטריים מצרפת, מדעים, וזה הלהיב אותו מאוד. ולמעשה הוא שמח על הזרים הללו כדי שיעזרו לרוסיה להפיך למדינה אירופאית במובן המילה.
והם עושים את זה?
הוא הצליח, מפני שקודם כל הוא גם השתמש בשיטות מפתיעות ביותר. למשל, יום אחד הוא הוציא מספריים וחתך את הזקנים של הבויארים, של האצילים הרוסים.
פשוט כך?
כן. ואילץ אותם להתגלח. להוריד את הזקנים מפני שהאופנה באירופה הייתה אז פנים מגולחות.
בסדר, האופנה... אבל למה לכפות את זה על כל האצילים?
כי הוא הצער. ואבסולוטי. ודבר אחד, דבר שני, הוא החליט שיש לנו אויבים, והאויבים הללו הם מדופחים ואנחנו יכולים לסלק אותם. למשל, המדינה החשובה ביותר הייתה שוודיה, ואתה יודע שאנחנו עם השוודים עכשיו
ביחסים מצוינים. מצוינים, העולם לא היו טובים יותר.
ואז כדי לסלק את השוודים הוא רצה קודם כל להוכיח שזה לא מעצמה, אלא מדינה אחת שתפסה את המקום שהוא רוצה.
ושבטח ובטח לא יכולה להתחרות עם רוסיה הגדולה.
לא, אבל איש לא ידע את זאת. מפני שמלך שוודיה היה צעיר, קרול ה-12, נחשב מאוד מאוד מוצלח.
נמרץ.
עניין צבאי.
כן.
והיו גם הקרבות בין שוודיה לבין רוסיה, ובאחד הקרבות, אחרי שהוא הסתיים, פיוטר הזמין את כל הקצינים השוודים שהיו שבועים והרים כוס לכבודם, הודות לכם למדתי מה זה מקצוע הצבא.
יפה.
כן.
זה היה צעד של נדיבות של מנצחים, כבוד כלפי המנוצחים, או שזה היה באירוניה?
לא באירוניה, מפני שהוא הודה, אבל שכל אחד ידע שהוא למד מן המגע עם השוודים.
אבל רוסיה ניצחה בסופו של דבר.
כן, בהחלט, הייתה חייבת למצוא שהאושר הדמוגרפי שלה היה לאין ארוך, אבל מאוד מעניין שבשטוקהולם ראיתי את הפסל של קרל ה-12, שהוא מראה עם האצבע אל רוסיה, משם הסכנה.
אתה מתאר כאן צעדים מרחיקי לכת, גזיזת הזקנים שאמורה להביא את הקדמה לרוסיה, והיוזמות הצבאיות, איך מקבל את זה הציבור הרוסי?
הוא לא מקבל את זה טוב, מפני שהרוסים קשרו את זה עם עניין דתי. מי שלא אורתודוקסי, כלומר אם לא בדת, הפרובינסלבי של הרוסים, הוא סוטה, ואי אפשר לסמוך עליו.
רגע, ופיוטר הגדול?
פיוטר הגדול היה אורתודוקסי רוסי, אבל הוא ניצל את הכנסייה לטובתו הוא. הוא לא נתן לה להיות כוח זר או שליט בזו רוסיה. נוסף לזאת, הוא גם הבין שרוסיה ללא צי לא יכולה להתקדם. אבל לא היה מים. כלומר, הים הבלטי הסגור על ידי השוודים, והים השחור היה סגור על ידי הטורקים.
אז למעשה אין צורך בצי, באופן תיאורטי.
כן, אבל אם רוצים
לכבוש את האזורים האלה, אז חייבים לפתח צי.
צי. והוא מצא איזו עונייה חצי רכובה, והיה לו גדוש לצעירים מלהבים,
כן.
שהלכו אחריו, הוא תיקן אותה, ושהוא השיט אותה על אגם, וככה למעשה הוא יסד את הצי הרוסי, שאחרי זה היא אחד הכוח החשוב ביותר של אירופה.
אז זהו, איפה הם יכלו להתאמן?
למוצא לים לא היה להם.
כן.
אבל אחרי שהתאמנו, אז הוא הגיע למסקנה שהם חייבים להגיע לחוף הים. או כפי שנאמר, להפקיע חלון לאירופה. וזה דרבן אותו להגיע לאזור ליד פינלנד, ולכבוש חוף הים. לא רק לכבוש חוף הים, אבל לייסד שם את בירתו החדשה.
שם הוא מייסד את בירת רוסיה?
כן.
על פני מוסקבה?
על פני מוסקבה, וזה כמובן עורר זעם גדול ברוסיה.
בוודאי.
והאצולה שהייתה מרוכזת במוסקבה, הייתה חייבת לבקש עכשיו רשות לעבור דירה לסן פטרסבורג. אבל סן פטרסבורג בשבילה הייתה דומה לרוסית. הוא בנה מההתחלה בצורה אירופאית לגמרי. וזה המשיכו גם הצארים לאחר זאת. ככה שרוסיה היו שתי בירות לגמרי שונות. הייתה מעץ, וזה מוסקבה.
כן.
עם מפסר גדול באמצע הקרמלין, והשנייה, העיר של פיוטר, כולה אירופאית, כולה איטלקית, כולה צרפתית, ופושקין, שמאוד אהב את זה, כתב במימי התלהבות, לוביוטי ביה ותרה תבורניה, לוביוטי סטרוגי סטרוי ניביד, אני אוהב אותך, יצירה של פיוטר, אני אוהב את המערה המפואר והמחמיר שלך. העיר נקרא על שמם של הפטרון הקדוש של פיוטר, פטרסבורג.
גם שמו של פיוטר גזור מאותו שם.
כן, זה מעניין. ופיוטר זה כמובן היה אחד האנשים הקרובים ביותר לישו, שיזיק את, עד היום הם חושבים שהוא מחזיק את מפתחות גן העדן.
זה לא פיוטר הגדול, זה הקדוש,
הקדוש פיוטר. כן. והגורל של העיר הזאת מעניין. שכאשר פרצה מלחמת העולם הראשונה...
טוב, עכשיו קפצנו בערך 200 שנה קדימה.
משהו.
בערך 100%.
כן, אז ניקולאי השני חשב שפטרסבורג, המילה בורג, היא גרמנית. ואז שינה את זה לפטרוגרד, זה שגרד היא רוסית.
ופטרוגרד אחרי... גם תשתנה בעתיד, השם הזה.
רגע, עכשיו כשהביסה הקומוניסטית, אחרי מותו של לנין ב-1974, שינו את זה ללנינגרד. ואחרי זה, בסופו של הדבר, חזרו לפטרסבורג.
כלומר, מייצג פה את התהליך שעברה רוסיה, משאיפה למערב אירופה, חזרה אל המסורת הרוסית והתחפרות בה, ובסופו של דבר, שוב שיבה אל מערב אירופה.
כן, למשל, אני צריך להזכיר קוריוז אחד, נוסף. עיר בשם צריצין, כלומר עיר הצער.
כן.
הייתה על הוולגה.
נהר שוצף הייתה, וגואש.
כן, והייתה נקראת צריצין, כלומר עיר הצערים. אחרי זה, בימי מלחמת העולם השנייה, סטלין ניצל את העיר הזאת, והיא קיבלה את שמו, סטלינגרד. כאשר הם התפטרו מסטלין, צריצין אי אפשר לחזור.
כן, צערים גם אין. אמנם סטלין לא קיים, אבל גם הצערים כבר לא איתנו.
קראו לה וולגוגרד. וזה בפרט הבעיה.
באופן כללי נראה שהרוסים מאוד לוגים בבחירת השמות שלהם. בכל שם יש סיבה.
אבל זה קצת משגע.
אתם מחליפים שמות על ימין ועל שמאל.
בדיוק, לא. כשאתה חוקר את הרוסית, אתה חייב לברר איזה שם, מתי זה. מי הוא? איזו עיר זאת?
פתאום מדברים על לנינגרד, ואז אתה מגלה שזה בעצם פטרוגרד, שהיא בעצם סן פטרסבורג, שחזרה והשתנתה. לא פשוט, אתה אומר.
כן, מפני שיש ערבוב יותר מדי גדול בפוליטיקה, במדע. מדע היסטוריה, בכל אופן.
או מדע מתן השמות לערים.
כן.
שהוא גם חשוב.
ובכן, היה גם משהו שקרה בינתיים. הרוסים בנו מאוד על גדוד אחד של יורים, סטרלצי. והם מרדו. והוא דיקה אותם בצורה מאוד אכזרית. הוא הוציא להורג הרבה סטרלצי.
הגדוד מרד במנהיגיו ברוסיה?
ברוסיה,
עצמה?
כן, כן. כי הם לא רצו לקבל את המשמעת האירופאית שפיוטר רצה לכפות עליהם.
אבל מה זה אומר, אותה משמעת אירופאית שעליה אתה מדבר?
משמעת אירופאית זאת אומרת, עניין של איפה לגור, איך להתאמן, מתי להתאמן, מתי לנוח. כל זה הם רצו, זה מתי שבא להם לנוח, אנחנו. וכשרצו להתאמן, התאמנו. אבל עכשיו פיוטר אמר לא.
יש חוקים ויש כללים.
כן, והוא למד את זה מן ה... טימרמן מיוצאו גרמני, קצין גרמני.
לא מפתיע שאת הנטייה לכללים הוא למד מגרמני.
לא, אבל די טוב מאוד עם שוויצרי אחד.
כן, בסדר, גם הם די די קנים.
זה נכון.
אבל אני חייבת לשאול אותך משהו, והנה אנחנו חוזרים שוב לפיוטר הגדול, אחרי שהיינו במלחמת העולם השנייה, ועשינו סקירה על התפתחות השמות של הערים הרוסיות. אתה מתאר כאן מהלכים... משמעותי מאוד מצד אחד. מצד שני, אתה מדבר על האחות הזאת, שבעצם היא זו ששלטה. אז איך זה עובד, השלטון המשותף הזה?
ובכן, הוא רצה להתפטר ממנה. היה גם אח שני שהיה מפגר.
כן.
אז הוא התפטר על ידי מרד הסטרלצי, כלומר, החיילים.
אותם חיילים שניסו למרוד?
כן.
בעצם זה כוון כלפיה?
לא, כלפיו.
כלפיו.
והוא רצה לנצל את העניין הזה ולהשים אותה ולסגור אותה במנזר.
שלא בצדק.
לא, לא, בשום אופן.
תפל לעלילה.
כן. אבל הוא התפטר גם ממנה.
וגם, גם זאת מנה, הדרך לעשות פיוטר הגדול, אני מתארת לעצמי.
בצורה די אכזרית. הוא הוציא לו הורג. עשרות חיילים.
Schmeicheleien ohne Zahl. Lass doch wählen, lass doch wählen, anders sind wir denn bereit, einen Kaiser aufzuwählen, der uns seine Liebe hat. Doch wir möchten gerne wissen, wer der große Kaiser ist, wenn wir ihn empfangen müssen. Sprech, wie heißt er, wenn wir ihn empfangen müssen? Sprech, wie heißt er?
Nun, so wisst, es ist der Kaiser aller Reußen.
Alle Reußen, alle Reußen,
alle Reußen, alle Reußen.
Oder Russen, wie ihr wollt. Peter Ivanov hat geheißen, die man jetzt so hohe Ehre zollt.
Ivanov und Zimmermann!
Das war sein Privatvergnügen, ihren Pflichten zu genügen, ihr die schlauen Pläne sahen. Lasset ohne Zeit verlieren, die Kantate uns probieren, die zu anderem Zwecke zwar verfasst,
sich jedoch hierher verpasst.
Nur
Geduld, nur Geduld.
ואז החליטה את ההחלטה הגדולה שלו לצאת לחוץ לארץ. אבל לא באופן רשמי, אלא להסתתר באיזה משלחת רוסית, במינה איזה שראש משלחת, שלא הייתה הראש, אלא הוא היה הראש, ולבקר את אירופה.
שזה באמת צעד מדהים מבחינתו.
מדהים, כן.
בהתחשב גם בסגירות שעד אז אפיינה את רוסיה.
והדבר המעניין ביותר, זה שהיה לבוש בצורה מאוד פשוטה בתוך המשלחת הזאת, והוא ניסה כל מיני דברים כיצד להבין את המערב. והשיא, כשהגיע להולנד, כאשר למעשה הוא הפך נגר אוניות בנמל הולנדי כדי ללמוד נגרות הימית.
אגב, זה בעצם מזכיר קצת את הדפוס שעליו דיברת קודם, וזו הנטייה שלו ללכת דווקא לשכונות, לשכונה הזרה,
כן,
למי שהודר מגבולות החברה, דווקא לשם הוא הולך, דווקא איתם הוא מתחבר, באותה צורה גם עכשיו, הוא שם את עצמו כאחד מפשוטי העם, עושה מעשה שהוא בלתי נתפס מבחינת האצולה הרוסית,
אני רוצה להגיד,
הוא הולך להתחבר עם הזרים.
בנסיעה הזאת הוא התחבר עם הזרים, כפי שאת אומרת, אבל הוא למד כל מיני דברים, הוא למד את הדפוס, איך מדפיסים, הוא למד טכניקה ימית, הוא למד נגרות, אוניות.
מה, הוא ממש עבד כנגר?
כנגר, כן. ויש גם אופרה, צר וצימרמן של לורצינג, שזה, צימרמן זה נקרא נגר, צר ונגר. כן.
כמה זמן הוא נמצא בשליחות האנונימית הזאת?
שנתיים.
שנתיים?
כן, ובזמן הזה היה מר, אותו מר שאני מזכיר. מפני שהוא לא היה בבית. והוא חזר, ושאמרתי לי כבר, והניש את החיילים הללו בצורה הזרית ביותר.
כלומר, כל המרידה הזו מתרחשת בעצם בהיעדרו.
כן.
הוא שנתיים נמצא למעשה במסווה, מחוץ למדינה, לומד כל מיני טכניקות הכי פשוטות מערביות.
בדיוק.
ואחותו ואחיו, שהזכרת כבר שהיה לו פיגור, נמצאים בבית, לכאורה מושלים, אבל בעצם עוד מעט הוא יחזור ויעיף את כולם, וישאר
בדיוק,
יחיד.
בדיוק. ומעניין מאוד שהוא למד כמה דברים משונים ביותר, למשל, חריטת תמונות.
חריטת תמונות, כלומר לא הספיק לו הנגרות, גם לחרות תמונות הוא רוצה לדעת.
כן, וכל מיני דברים, הוא ניסה גם ללמוד רפואה.
רפואה.
וכשהגיע לצרפת, הוא הרים את המלך לואי ה-15, בזרועותיו, עד שהוא כמעט והפיל אותו, וכי הוא היה ענק, זה חשוב להגיד.
פיוטר הגדול היה גדול.
גדול מאוד. כמעט 2 מטרים.
2 מטרים?
כמעט.
טוב, בסדר, גם כמעט זה מרשים.
כן. והצרפתים מאוד פחדו, כשהם ראו את המלך לואי ה-15, שהיה נער, פתאום זרותיו של הענק הזה, צריך להיפטר ממנו מהר ככל האפשר.
טוב, אז הוא כבר הגיע אבל קצר רוסי, לא באותה...
כן, בדיוק.
תחפושת של איש פשוט.
אבל כפי גם ללונדון, ושם הוא למד דברים הקשורים עם הצי הבריטי. הוא היה צמא מדע בצורה חולנית ומלהיבה. והוא לימד את הרוסים לדעת שהמערב הוא מקור המדע, הוא מקור התרבות, והם רוצים להיות מעצמה, הם חייבים להיות מעצמה מערבית, ככל האפשר.
ואז הוא חוזר למעשה לרוסיה, הוא מיישם את כל מה שהוא למד שם במערב.
בדיוק.
במדינתו שלו.
זה היה מאוד מוצלח, מפני הוא הצליח באמת להציז את רוסיה קדימה, ואני לא אומר שעשה אותה מדינה מערבית, אבל הוא הכניס כל מיני חידושים.
כמו מה? את הדפוס הזכרת.
הדפוס, אבל למשל ארגון המדינה, הסנאט, השלטון, זה היה לגמרי לפי הדגמים המערבים.
כלומר, הוא שינה לחלוטין את שיטת השלטון.
לגמרי, מן היסוד. והוא חשב שזה הדרך הנכונה, והוא גם לא נתן, זה דווקא לא כל כך מתאים למערב, לא נתן לביקורת להישמע.
שזה אומר מה? שוב, כפי שאנחנו רגילים לשמוע במסורת הרוסית, לצערנו, רציחות, חיסולים, איומים.
כן, מה אפשר לעשות?
אבל מי ניסה להתנגד לו?
קודם כל הבויארים.
אותם
האצילים שהוא גילס אותם להתלבש.
אז זהו, אני חייבת לומר לך, כשתיארת את כל טקס גזיזת הזקנים, אני מבינה מה שאתה מנסה להגיד, שהוא בעצם רצה להכניס בהם נהלים והתהלכויות מערב אירופיות. אבל זה נורא משפיל.
הצאר הוא האדון, הוא השליט. למשפיל אולי מבחינת השיחות הפרטיות ביניהם.
אבל לא הייתה להם ברירה.
לא הייתה להם ברירה, ונוסף לזה היו גם בויארים, כלומר הצילים, שהרגישו שזה למעשה דרך הקדמה. ורוסיה יכולה להיות מעצמה אם היא תלך בדרך זאת.
אז היו הצילים שהלכו איתו.
כן, בהחלט, רוב הצילים הלכו איתו, אחרת הוא לא יכול לשלוט. שם לעצמו שתי מטרות. קודם כל יציאה לים הבלטי, וזה הוא השיג על ידי הקמת העיר, הבירה החדשה שלו, אבל גם בדרום יציאה לים השחור, וזה הוא עשה על ידי כיבוש העיר אזוף, שזה בקרים. ככה שבבת אחת הוא קיבל יציאה לים גם בצפון וגם בדרום.
שזה כמובן משמעותי מאוד, מהרבה בחינות. המסחר למשל, זה סיפור בדיוק. אחר עכשיו.
הוא הגיע למשל בעיר דרבן, שזה העיר הכי דרומית של רוסיה, ולמעשה היא נמצאת בדרך המשי, הנובילה לסין. בצורה כזאת הוא פתח לעצמו גם דרך למסחר עם המזרח הרחוק.
הוא שמע דרבן, לא דרבן. להתבלבל עם ועידת דרבן, דרבן, שאנחנו זכינו לשמוע עליה כאלה, עניינים כאלה ואחרים בתקופה כן. האחרונה.
אז זה כמובן התרומה שלו הייתה עצומה.
אמרת שהוא הכניס את הדפוס לרוסיה מצד אחד, מצד שני שהוא לא ממש אפשר לביקורת להישמע.
הדפוס היה קיים, אבל הוא מפסק מודרניזציה של הדפוס. והרבה יפעלים. ולמעשה הוא הבין טוב מאוד, וזה מאוד מעניין שתקופה הזאת, שזו תקופה כאשר ספרד מנסה למנוע ייבוא ספרים. שפיוטר הגדול עודד מאוד מאוד ייבוא ספרים. והוא למעשה רצה שכל אחד ידע גם בשפות הזרות. ומן התקופה הזאת נולדת האופנה שבחצר הרוסי דיברו צרפתית. זה נמשכת עד המהפכה הצרפתית. ומי שקורא מלחמה ושלום רואה שבפרק הראשון, חצי פרק הראשון כתוב בצרפתית.
כן, וגם האצולה עצמה דיברה בינה לבין עצמה כמעט אך ורק בצרפתית.
בדיוק. אם כי הוא גם רצה שידברו גרמנית, אם כי זה לא כך הצליח.
בסדר, גם שפה אחת okay. זה מרשים שהוא הצליח להכניס, וזה באמת מסמל את הנהייה הרוסית אחר מערב אירופה, אבל נדמה שיש כאן איזושהי סתירה בין הליברליות שלו מצד אחד, והפתיחות למערב, לבין מה שסיפרת קודם על דיכוי הביקורת, כן. והחיסולים.
הוא נשאר צאר רוסי.
ומזה אי אפשר להתחמק.
בדיוק. הוא רצה להיות כמובן איש המערב, והוא היה מאוד מאוד מכבד את הזרים שביקרו בחצר שלו, אבל למעשה הוא נשא מה שנקרא סמוירז'אבץ, כלומר, המחזיק בעצמו את כל השלטון.
אמרת שהוא למעשה עלה לשלטון יחד עם אחיו בגיל 15.
כן.
מתי הוא מסלק את כולם והופך לשליט בלעדי? באיזה גיל זה קורה?
טוב, האח שלו מת.
אחותו הושלכה, הוגלתה למנזר.
למנזר.
אז מתי זה קורה? כלומר, כמה הוא מבוגר בשלב הזה?
כשהוא חוזר מן הטיול שלו בחוץ לארץ, בין 20 פלוס.
אז כבר בגיל מאוד צעיר הוא עושה את כל הדברים האלה.
תראי, 20 פלוס בשביל שליט זה לא כל כך צעיר.
אני יודעת מה, אתה עשית בגיל 20 פלוס, אבל אני בגיל 20 פלוס לא הייתי בשלה להעיף, אני מקווה שלא הייתי בשלה לעולם להעיף את אחותי למנזר, אבל להעיף את אחותי למנזר, לכבוש שני ימים.
אבל אני רוצה לציין,
לשנות את דפוסי ההתנהלות במדינה.
גם לא היית קיסרית רוסיה.
לא, לא הייתי, לא אהיה גם. אבל בכל זאת, נדמה לי שאפשר. נדמה לי שבמקרה הזה אפשר לדעת, אבל אני אומרת, בכל זאת זה הישג מאוד מרשים לבחור צעיר. הוא מגלה את אחותו רק מכיוון שהיא רצתה לחלוק איתו את השלטון?
בהחלט. היא נסעה למשל לשלוט במקומו.
אתה אומר, זה לא חלוקה.
בדיוק.
אוקיי.
אבל למעשה, הכוח של פיוטר הזה, שאיש לא ציפה שהוא יהיה כזה. הוא יפתיע את כולם.
אבל היו לה מעוזי כוח?
היו לה, הבויארים, הכנסייה, כל המשטר הישן תמך בה. פתאום בא זה, כמו חלוץ פראי, משנה את הכל, וזה מסביר גם את האהבה הגדולה מאוד שרוחשים לו הרוסים עד עצם היום הזה. אדם שהכניס את רוסיה לאירופה.
אז מי היו מעוזי הכוח שלו?
ובכן, קודם כל הייתה לו פמליה לפיוטר, שצעירים מצילים, שהם היו כוח הזרוע, כוח המחץ שלו, והם היו מלא התלהבות, והם התגברו על כל השמועות וכל המחסומים, וגם על המחסומים שהכנסייה רצה להקים בדרכם.
כן.
כך שאפשר להגדיר את השלטון של פיוטר כשלטון הצעירים.
אז בעוד שאחותו נתמכה במעוזי הכוח הישנים, בדיוק. הוא דווקא נסמך על צעירים נלהבים שהעלו אותו לשלטון.
בדיוק, והצלחתו הייתה מוחלטת.
אתה מדבר על הישגים מדיניים גדולים מאוד. כיבוש שני ימים, שינוי אורחות ההתנהלות, קביעת עיר בירה חדשה. איך הוא היה?
לא רק קביעת עיר בירה חדשה, בנייתה של עיר חדשה.
בהחלט.
כן.
מה שאותי מעניין זה איך הוא מתנהל מבחינת פשוטי העם. כלומר, מבחינת האזרחים הפשוטים, האם פיוטר הגדול היטיב איתם, שיפר את רמת החיים שלהם, או שהתרומה שלו היא באמת יותר לביסוס מעמדה של רוסיה כמדינה, ולא לשינוי ההתנהלות היומיומית של האזרחים הפשוטים הרוסים העיקרים?
אל תשכחי שרוב העיקרים לא היו חופשים. ככה שהם היו צמיתים.
מבחינתם זה באמת, זה לא היה באמת משנה.
לא, הוא לא שינה את זה, להפך. למי שהוא קיבב, הוא נתן אחוזות עם תוספת נשמות. כלומר, אני נותן לך 20 נשמות, לא נשמות, תוספות של עצמו, אלא שזה הביטוי של גוגול, אחרי זה ניצל הסופר, כדי לציין עבדים.
כלומר, הוא נותן להציל חביב עליו עוד אחוזה, יחד עם עוד 20 פועלים שיעבדו אותו
עבדים. לא, 20 את מגזימה, את צנועה מדי, 200,
200, 2,000, 20 אלף, לא, 20 אלף זה כבר מוגזם.
כן.
אז הוא שכר בבני אדם, כפי שהיה נהוג אז, הוא אפילו
לא
העצים
שכר,
את זה.
זו, לא שכר, זהו, לא הביח דבר מזה.
לא, שכר אני מתכוון במובן הזה שהוא נתן בני אדם כתשורה, כמתנה.
זה המנהג. הוא לא שינה את זה. וזה ייקח הרבה זמן, עד המאה ה-19, עד שהעבדות הזאת תבוטל.
מעבר לעבדות הזו כעיקרים, הייתה גם אצל פיוטר הגדול חובה לשרת את המדינה בצבא.
כן. לא לכולם, אלא מי שהשלטון קובע, זה כמובן הותג שלא לגייס אנשים שעובדים באחוזות הבויארים, כלומר האצילים.
נתן אותם במתנה, עכשיו הוא ייקח אותם לצבא, זה לא הגיוני, זה לא הוגן.
אבל הוא הקים כוח צבאי עצום, והוא עשה מרוסיה שהייתה מפגרת וקיצונית, המעצמה האירופאית חשובה ביותר.
וחוקק חוק למעשה שכל משפחה חייבת לשלוח לפחות ילד אחד לצבא.
לפי הבחירה של השלטון. השלטון קובע מאיזו משפחה כן שולחת, איזה בן שולחת, ההתערבות מתמדת של השלטון בענייני משפחה.
אתה מדבר על גיוס חובה שנוגע כמובן לפשוטי העם, לעניים ביותר, לצמיתים, אבל בדרך כלל כשאנחנו מדברים על מלחמות גדולות, אז האצילים הם אלה שמובילים את הצבא.
בהחלט, לא הייתה אחווה בין האצילים שהיו בדיבור צרפתית, אריסטוקרטים, לבין פשוטי העם, שחובתם היה למות למען המולדת.
כלומר, האצילים הובילו את הצבא, הם היו המפקדים, בשר התותחים, אם להשתמש בביטוי שהוא...
לא, אני לא רוצה להגיד שהאצילים לא הופיעו גם כן.
לא, הופיעו, אבל לא הייתה אחווה ביניהם.
לא.
לא היה מגע כמעט ביניהם, אפילו לא דיברו באותה שפה.
בדיוק. אם כי כולם ידעו רוסית.
כן.
כן. אבל היה הבדל עצום. הוא התחיל לתת לאצילים שהוא רצה לחבב אחוזות עצומות, ארמונות של ממש, שקיימים בעצם היום הזה.
כלומר, מעבר לכוח האדם, לתוספת העבדים הצמיתים, כן, הוא גם נתן להם שטחים עצומים ומבנים מרשימים.
בדיוק. והיום הם קודם מוזיאונים, של רוסים מלבקר. וזה יימשך עוד יותר, ולהגיע לפריחה מפוארת בימי קטרינה השנייה, כפי שנהיה בפעם הבאה.
אתה מדבר על קטרינה השנייה, וזה מזכיר לי את קטרינה הראשונה, שהזכרנו כאן בחצי מילה. מתי הוא מתחתן איתה?
הוא התחתן כשכבר היה מבוגר, והיא הייתה אפילו רוסיה. היא הייתה מליבוניה, בקושי היא ידעה רוסית, ולפי כל מיני שמועות הייתה גם אנלפבטית.
אנלפבטית?
כן.
זה נורא מפתיע שהוא בוחר... אני מתארת לעצמי שאלה היו ניסויים של אינטרס פוליטי, כפי שאנחנו רואים בדרך כלל בדברים.
לא? אינטרס פוליטי, זה אינטרס אישי.
הוא פשוט התאהב. היא הייתה
יפה. והיא משכה אותו.
הייתי מצפה, אתה יודע, אולי אני פה מטילה עליו סטריאוטיפים לא מוצדקים, אבל אתה מתאר בן אדם שהאהבה שלו למדע ולקדמה מובילה אותו ומכוונת את חייו, והוא בוחר במישהי אנלפבטית?
אנלפבטית, אבל חמודה.
אתה אומר, צריך ללכת על הדברים החשובים בחיים. טוב, בסדר, רשמתי לפניי. תשכחי
שבפרק הזה אין צורך רק. עניינים מדעיים.
לא, בוודאי. והם שניהם חיו בסנט פטרסבורג, פטרוגרד, לנינגרד.
לנינגרד, סנט פטרסבורג.
סנט פטרסבורג, בארמון גדול אני מתארת לעצמי.
הארמון זה החורף, הקיים בעצם היום הזה.
שהוא בונה במיוחד בשבילם. הוא בונה למעשה את כל העיר.
ואני רוצה להגיד לך, שם יש אלפי חדרים.
אלפי חדרים?
כן. אני הלכתי לאיבוד שם. הלכתי למוזיאון, היום זה מוזיאון. ואם אתה אין לך מפה של המקום, אתה יכול ללכת לאיבוד.
או במקרה שלהם, משרתים שיעזרו לך לכוון את הדרך. והיחסים ביניהם היו טובים? אנחנו יודעים משהו על הדינמיקה ביניהם?
לא כל כך.
לא כל כך יודעים או לא כל כך טובים?
לא כל כך יודעים, מפני שהיא לא ידעה רוסית. והוא דיבר את הגרמנית, קצת ידעה גרמנית. והיא הייתה מליבוניה, זה מן האזור שנקרא היום המדינות הבלטיות. ליטא, לטביה, אסטוניה.
אבל בטח הייתה בת אצולה.
לא.
לא? לא אז איך הוא מצא אותה לא. בכלל? עוד פעם הוא הולך להסתובב לו בשכונות הקטנות?
בדיוק, כן, כן.
יש לו חיבה לפשוטי העם מצד אחד. אני לא מדברת על העניים, כנראה יש עוד דרג של פשוטים שאיתם הוא מתחבר.
בדיוק.
על העיקרים ממש, אותם הוא לא סופר.
ובזה דרך אגב הוא לא היה שונה, נשק מרגעי צרפת ואנגליה עשו דברים דומים.
מעניין. ונולדים להם ילדים?
כן, היה לו בן. והפרשה הזאת היא מאוד טרגית. בני שהבן היה איכשהו שמרן.
שמרן?
כן.
שזה טרגי כמובן, כן. מבחינתך.
ותמך בבויארים, ודווקא בבויארים שלא כל כך התלהבו מפיוטר. ופיוטר הגיש שהבן שלו, היורה שלו, איזשהו, עומד בעמדה עוינת לו.
טוב, תשמע, המסורת המשפחתית שלהם היא לא בדיוק של נאמנות חוצת גבולות.
כן, זה ידוע. ואז הוא התחיל לרדוף אותו.
הבן התחיל לרדוף את האב, או את האב החל לרדוף את הבן? אתה אומר, פיוטר, מי את חושבת? פיוטר הגדול, שלח את אחותו, אחיו זה. אז גם את הבן עכשיו הוא רודף.
ודרך אגב, הבן ברח. ברח לוינה וחזר, הוחזר על ידי צבצב של אביו.
מצחיק שהוא ברח לוינה, אולי הוא היה צריך, זה כמובן לא באותה תקופה, אבל שפרויד יפתור לו כמה משברים עם אבא שלו.
זה נכון. אבל ההמשך היה טרגי מאוד. מפני שאבא עד הסוף אסר אותו.
אסר אותו.
ודן אותו למוות.
ודן את בנו שלו למוות?
כן. ולמעשה, בזמן המאסר, הרביצו לבן שלו, והוא מת, לא ליוצא לו הורג, אלא בגלל המכות שהוא קיבל באותו במאסר.
נשמע לי שגם פיוטר הגדול הוא קצת היום, כמו איבא לפניו.
במשפחה.
אתה אומר, זה עובר בגנים.
כנראה. זה פרשה מאוד טרגית, אלך אגב, ופיוטר סבל מזה.
אני מאוד מקווה.
מישהו חשב שהנה, בן אחד יש לי, והוא לא מבין אותי, והוא קם נגדי.
כן, אתה יודע, הרבה מאוד פעמים במשפחות, כשהאבא חושב שהבן לא מבין אותו, אז הולכים לטיפול, מנסים לדבר על זה. הפתרון הוא לא בדרך כלל לשלוח אותו לכלא ולצוות על הוצאתו להורג.
ולהרביץ אותו. זה פרק מאוד לא יפה.
מאוד לא יפה.
מאוד עצוב, שנעבור עליה. הלאה.
אז אם הוא רוצח את יורש העצר, מי יתפוס את מקומו?
היו כל מיני נסיכים מינורים מסוג אחר, שמשלטו באמת אחריו. אבל אני רוצה לציין דבר אחד מעניין מאוד, שהוא מת באופן לפי דעתי מאוד מכובד. הוא היה על שפת הים, והוא ראה שכמה המלאכים טובעים בנהר.
טובעים בנהר?
כן, והוא קפץ לתוך הים.
מה אתה אומר?
הצטנן ומת.
אבל הוא הציל את חייהם.
כן. וזה סימן שהוא היה באמת אדם, כאשר הוא רצה להראות את עצמו איש העם, ופטריוט, והם מסוגל לעשות את זה.
אבל אתה אומר, הניסיון הזה להציל את חייהם, או ההצלה הזו של חייהם, בסופו של דבר עלתה לו בחייו שלו, כי הוא הצטנן ומת בסופו של דבר. והזכרת את הנסיכים שתפסו את השלטון, אבל לפני זה נקבע תקדים בהיסטוריה הרוסית. כשאשתו, קטרינה, שעד עכשיו זלזלנו בה ואמרנו שהיא אנלפבטית וכל הדברים האלה, תופסת את השלטון.
אנלפבטית ברוסית.
כן.
אולי את הגרמנית.
הבנתי. כן. אז היא תופסת את השלטון.
כן. מפני שהוא השאיר לה את השלטון, וכולם מקבלים את השלטון הזה, והיא באמת מעלה גם הצלים, מעלה לעמדות כוח, והיא למעשה מייסדת מנהג שאחרי זה היא נוצל על ידי הקטרינה השנייה עד תום.
התורה הזו היא לא סתם, היא לא רק חמודה.
כן.
יש לה ראש על הכתפיים, מצליחה לתפוס את השלטון, לשמר אותו למשך תקופה מסוימת,
כי
משנה
היו גם
את בויארים
שתמכו בה.
אני דווקא מאוד מתרשמת ממנה. אז הגענו כבר בעצם למותו של פיוטר הגדול.
כן.
אמרנו, קטרינה שלטה אחריה שורה של נסיכים ואצילים.
כן, כן.
מי בעצם השליט המשמעותי הבא?
למעשה, אין שליט בולט עד שתבוא קטרינה השנייה. עליה נקדיש את השיחה שלנו הבאה.
ועוד לפני השיחה הבאה, אולי ננסה לסכם את השיחה הנוכחית. אם אנחנו מדברים על פיוטר הגדול, התרומה הגדולה שלו לרוסיה, היא למעשה רב ממדית.
הוא פשוט עשה את רוסיה המודרנית. במקום מדינה מפגרת, חצי מזרחית, חצי אסיאתית, הוא הפך אותה למדינה אירופאית. וכוח, הוא הכניס אותה לתוך אירופה, והכניס את אירופה לתוכה.
וזה נשאר גם אחרי מותו?
כן, בהחלט. זה נשאר. קודם כל, העיר הזאת שהוא בנה, היא לגמרי מערבית. היא לא דומה למוסקבה בשום אופן. ומעניין מאוד שאדריכל שבנה את ה...
סנט פטרסבורג.
את הסבסבורג. שמו, הוא איטלקי דרך אגב, ששמו היה רסטריאלי. אבל רסטריאלי ברוסית זה נקרא שנורא למוות. וכאשר המדריכים, לאחר זאת, הדורות הבאים, היו מובילים את תיירים, להראות להם את הפאר של הבירה, ואמרו, זהו, קם על ידי האסטריאלי, והסיבור אמר, גם הוא המסכן.
אבל אתה מדבר עכשיו על מונימנטים שנשארו, על העיר שנותרה מערבית. אני שואלת אם הלך הרוח הזה, הפתיחות למערב, נשמר גם אחריו. או שרוסיה חוזרת להתכנס בתוך עצמה, לשמר את המסורת הרוסית.
היא הייתה מעצמה, ועל כן מעצמה יש לה אינטרסים שלה. שלא תמיד חבילות מתאימים למדינות אחרות.
כן.
אבל אופן המחשבה הרוסי הופך למערבי, ועכשיו תופסת מה שנקרא מקום כינו ראשון בקונצרט של אירופה.
שעה היסטורית. חלון רוסי לאירופה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על חדשנותו של פיוטר הגדול. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי, עמליה רוזה. ביצוע טכני, בני יהודאי, ולדימיר נאומקין וטל יוגב. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים אלברט לורצינג, סטרווינסקי, בורודין, קורסקוב, יוהן הלבורסן ומיכאל גלינקה. כמו כן הושמעו קטעי מוסיקה של תזמורת הצבא האדום.